כאן עוד. להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו.
שבת בין השמשות, פרשת בהר, שבת שלום. פרשת בהר היא פרשה שעליה נשאלה שאלה ידועה, מה עניין שמיטה בהר סיני. אבל אנחנו בעצם יודעים את התשובה. פרשת השמיטה נאמרת בהר סיני בגלל שהיא המשך ישיר לעשרת הדיברות שנחרטו בהר סיני. זו פרשה שמנסה למנוע מבני ישראל להפוך להיות עבדים של השיטה הכלכלית הקפיטליסטית ולהכניס במעצורים חשובים. כמו שנת השמיטה, שנת היובל ושחרור עבדים. ביחד עם האורח שלי הפעם, הזמר שי צברי, נבדוק כיצד המרדף והתחרות הכלכלית מפנים מקום לשיטה חברתית שונה לגמרי מזו המקובלת בעולם העתיק ובימינו, ומלמדת אותנו חמלה.
שלא ידפוק אותי עליה באמצע היום, שלא אחים לי ולא אחר שהיא חלה, ולחם טרי טיפת אור, מעט מים, מעט מים. שכל התוכניות יעלו, שכל המכשירים יפעלו, שכל הפשעים יבוצעו, אחרי שצור
שבת שלום לך, שי צברי.
שבת שלום, דוב.
שבת שלום. אז אתה יודע שהקשבתי לך עכשיו, אתה לא זמר, אתה שליח ציבור. ככה הרגשתי.
כשהייתי ילד, החברים שלי צוחקים עליי, שהיה כתוב בחזרת השץ, חזרת השי צברי.
שי צברי, בעצם זה ראשי תיבות, שליח ציבור.
אבל זה רק בדיחה של ילדים.
לא נראה לי שזו רק בדיחה של ילדים.
העבודה שלי מאוד קשורה ללהתפלל.
כן.
היסודות של השירה שלי נטועים בתפילה, שלמדתי בבית כנסת שגדלתי בו, שלמדתי מאבא שלי שהוא חזן ומורי, שלמדתי מסבתא שלי זכרונה לברכה שעשתה את התפקיד הזה, אבל עבור נשים, לא בשפת קודש, בערבית, אבל היו בה עוד הרבה ממדים של גמילות חסדים ואיזושהי שליחות ציבורית שהיא לקחה על עצמה.
אז אתה בעצם אומר, זה המקורות שלך, זה לא סתם
שזה
נשמע ככה.
משם אני בא.
משם אתה בא.
זה גם המקום שמוזיקה הייתה בשבילי. מוזיקה הייתה בשבילי מקום לנחמה ומקום לריפוי, והבנתי דרך מוזיקה המון, גם רעיונות וגם דברים על עצמי, ויש לה עדיין תפקיד כזה בחיים שלי, רק שהפעם אני עושה את זה מעמדה אחרת.
אתה גם עושה את זה בשביל אחרים.
כן, בדיוק.
אתה משתף אחרים במסע שלך לריפוי ותפילה בתוך המוזיקה.
ככה.
מה ששמענו קודם בפתיחה של התוכנית היה מתוך האלבום שלך שחרית. זה שיר
הנושא של האלבום.
שהוא מה בעצם מדבר?
שחרית. זה שיר של אלי אליהו, המשורר אלי אליהו, המשורר הנפלא אלי אליהו.
נכון.
שהלחנתי. אני חושב שהוא מדבר על החרדה היומיומית הזאת, בתוך השיטה הכל כך גדולה הזאת שאנחנו חיים בתוכה, שלפעמים באמת מרגישה כמו איזה מטריקס. התפילות הקטנות, התפילה על החרדות הקטנות שלנו, שיהיה לנו מים, שיהיה לנו קצת חלב, שיהיה לנו אור, שכל התוכניות יעלו, שכל המכשירים יפעלו. אתה יודע, שלא, שהזרם הזה שאנחנו נמצאים בו, שלפעמים נדמה כמו שטף, לא יעצר, ושנוכל להמשיך לחיות.
אז זה בעצם מדובר פה בפרשה, נכון?
נכון, זה מאוד קשור לפרשה.
מה הפרשה הזו רוצה בעצם, לדעתך?
אני חושב שבסופו של דבר, הנושא של הפרשה הזאת הוא באמת חמלה.
חמלה.
הוא חמלה, כן. הוא חמלה דרך ההתייחסות למשאבים כלכליים, כמו אדמה, כמו עבד, כמו יחסים בין אנשים שונים בחברה. זאת אומרת, יש פה את העבד, הרי עבד, בוא רגע נעצור, עבד עברי הוא לא עבד...
הוא בעצם לא עבד.
הוא לא עבד, אומרים ש...
הוא שכיר בתנאים גרועים אולי, אבל הוא לא עבד.
אומרים שאדם עושה לו עבד, הוא בעצם עושה לו עצמו אדון, כאילו בחזל.
למה? כי אחרי 6 שנים הוא משתחרר.
אחרי 6 שנים או ביובל הוא משתחרר, שזה גם נושא של הפרשה.
ואם הבעל בית שלו הרביץ לו ונפלה לו שן, או שהוא פגע בעינו, גם כן, כפיצועים הוא משתחרר.
גם כן הוא משתחרר, חייב לזון אותו באותה מזונות שהוא אוכל.
יש לו סנדוויצ'ים בשעה 10.
כמו של הבעל בית. הבעל בית אסור לו לתת לו שום עבודה שהוא בעצמו לא היה עושה. יש כל מיני עניינים שקשורים לעבד. וזה לא עבד, זה לא עבד.
זה בעצם הפקעתם.
זה לא עבד אמריקאי. כמו שאנחנו חושבים על עבדים, אנחנו חושבים על עבדים אמריקאים.
בשדות הכותנה מקבלים הצלפות.
בדיוק, כן, ובלילה הולכים ומנגנים את הבלוז שלהם. אז זה לא זה, זה משהו אחר. זה משהו שהוא באמת הרבה 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 יותר הומני. והוא באמת מיוחד לעם היהודי. זאת אומרת,
אז באמת, מה הפסוק אולי הכי חזק מבחינתך בפרשה? יש פה את העניין של השמיטה, של היובל. רק שנייה, אני עושה, סליחה, קאט, סליחה. מאוד מאוד מטריד לי את העין, שאתה זז לי פה מול העין. אז פשוט, כן. זה פשוט זז לי בעין, סליחה עוד. אז בוא, אני אחזור מהשאלה, אני לא חוזר מההתחלה. תן לי זמן, אני לא רואה אותך, אתה עומד פה, אני מעדיף שתעמוד פה.
זה פרשה שגם מתחילה בשבת ונגמרת בשבת. נכון, היא מתחילה בשבת לאדמה.
שבת האדמה.
שבת לאדוני, ואז זה נגמר את שבת אותי, תשמור עם קדשה יותר.
אז אכפת לך לעמוד פה כשאתה...
אין לי בעיה.
סבבה. אני אחזור על השאלה, אני אקח אותך לכי עמוך אחיך, בסדר? נואל, תן לי קיו. מה הפסוק בעצם שהכי מרגש אותך? הפרשה כל כך חזקה הזו שמתחילה בשמיטה וביובל ובדברים הגדולים, אבל גם מגיעה ליחסים האישיים, הפרטיים של אדם עם העובדים שלו.
שמיטה ויובל ועבדים זה באמת בגדול, זה במקרו.
מקרו-כלכלה.
מקרו-כלכלה. אבל יש פה איזה משהו שהוא גם כלכלי, אבל גם מאוד תובע ממך חמלה. זה הפסוק, וכי עמוך אחיך ומטע ידו עמך, וחזקת בו גר ותושב וחי עמך.
משפט חזק.
כאילו, זה משפט על מי שהיה לו מעמד.
שהיה לו פרנסה.
כן, ואז הוא הונמך.
הונמך, כי ימוך.
הוא הונמך במעמד.
הוא ירד במעמד החברתי.
ואז יש מצוות שהן נוגעות במפורש למצב שלו. הוא לא אני. הוא לא אני שאתה צריך לגמול לו חסדים, אלא הוא, יש לו מעמד נפרד משל עצמו, ובמעמד הזה יש לך חובות, יש לך כלפיו חובות, ויש לו זכויות. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית.
זאת אומרת שמה?
ויראת שאני... מאלוהיך, וחי אחיך עמך. זה...
מה זה אומר וחי אחיך עמך? כאילו מה, שאתה צריך לדאוג לו שהוא יחיה באותה דרגה איתך? כי לכאורה היגיון אומר, בן אדם עשה עסקים, הפסיד כסף, בסדר, צריך לקחת אחריות על זה, לא עכשיו לבוא ולפשוט את ידו ולבקש שאחרים יסדרו לו לחיות כמו שהוא היה רגיל לחיות קודם.
נכון, אבל אם אנחנו רוצים לחיות בחברה חומלת, בחברה שיש לך איזשהו ביטחון כלכלי, האתיקה הזאת אתה מחויב בה. אתה לא יכול להתעלם ממנה. זאת אומרת, זה, יש את הכללים, יש את החוקים, יש את הסדר הכלכלי הנכון, הטוב, אבל יש גם אתיקה היא חשובה, היא נסמכת פה ויראת מאלוהיך.
זאת אומרת, אתה אומר, פה הפרשה הזו לא מדברת על מצוות צדקה.
לא, זה לא צריך
לתת לעניים. לעניים לא. שיהיה לו מה לאכול, שלא יגבע. יש לא. פה משהו אחר, אתה אומר. יש פה חמלה, וחמלה גם לא קשורה אם אין לו מה לאכול או יש לו מה לאכול, אלא האם הוא במצוקה. האם הנפילה שלו במעמד יוצרת לו מצוקה?
השאלה היא, האם אתה יכול לראות את המצוקה שלו שהיא מעבר למצוקה הכלכלית? האם אתה יכול לשער בעיני רוחך מה האיש הזה צריך בנוסף, מה האיש הזה איבד בנוסף לכסף ולמעמד שהוא איבד? מה בנפש שלו הוא איבד? וקראתי על זה איזו פרשנות, שהרמב״ם מדבר בכלל על כל הפרשה הזאת, שכל הפרשה הזאת היא קצת מחוץ לסדר הלכה, ההגיוני של הדברים, כי בן אדם באמת הוא רוצה לצבור לעצמו הרבה מעמד, הרבה נכסים.
הנדלן.
ועבדים. מה, מה, אתה רוצה עבדים, לא? אתה רוצה שיהיה מי שישרת אותך, אתה רוצה שיהיו לך עובדים. אתה רוצה שיהיה לך הרבה שדות והרבה, הרבה מהכל. זה הטבע שלך האנושי. אבל הרמב״ם מדבר על זה שהמצוות בספר הזה, בפרשה הזאת, מנסות לקרב אותך אל הלב הטוב שלך. הלב הטוב שלך להתרחק מהמקום, מהאינסטינקט הקמאי שלך, מהאינסטינקט הפרימיטיבי שלך.
לקפוץ את היד, להיסגר במה שיש לך.
בדיוק, ודווקא לפתוח את הלב שלך, ודווקא דרך זה אתה עושה את עבודת השם שלך, אתה מתקרב אליו, אתה מתקרב אל עבודת האלוהים שלך.
תגיד, אז אני שומע מהדיבור שלך שקיבלת חינוך תורני, או...
אני לא, לא, לא קיבלתי חינוך
לא
תורני.
זה לא רחוק ממך.
גדלתי בבית שהיו לו, יש לו כמה יסודות. אחד מהם זה אהבה לפחמימות, שאפשר לראות את זה עליי. היסוד השני זה...
זה אני שותף לך.
אני שמח על זה. היסוד השני הוא כבוד למילה הכתובה, שגם לאבא שלי וגם לאמא שלי יש. וגם זה רצו... זה... תשוקה לגמילות חסדים. זה משהו שרץ במשפחה שלי מאוד מאוד חזק. אלה שלושת היסודות שגם האמא שלי וגם אבא שלי וגם סבתא שלי זיכרונה לברכה וגם הסבתא השנייה שלי שלא זכיתי להכיר אותה אבל אני מכיר אותה מסיפורים. באמת גמילות חסדים זה היה דבר מאוד מאוד חשוב אצלם. ואבא שלי, כשהוא עלה לארץ...
מתימן.
מתימן, מצנה, הוא עלה עם אמא שלו למושב עובדים בשרון, למושב גאולים. דוד שלו חי שם כבר, הוא עלה לפני קום המדינה. והם עבדו שם בשדות. ואבא שלי, שמאוד אהב לקרוא, קיבל כל יום את עיתון דבר, וכך הוא נהיה סוציאליסט.
מה אתה אומר?
אז אבא שלי מחלק את העולם לשתי מדינות בגדול, ארץ ישראל, שפה זה הכי נפלא וטוב ונהדר, ותימן, שתימן זה שיא הקפיטליזם הדורסני. אין יותר קפיטליזם מזה. זאת אומרת, אמריקה זה באמת...
זה כלום ליד תימן.
הם תינוקות ליד התימן. כי בתימן, אם אין לך ואתה לא עובד, אתה מת.
פשוט ככה.
סיפורים על רעב וסיפורים על מצוקה אמיתית ורגישות לתופעות האלה, הם היו חלק משמעותי מהתודעה שלי, מעיצוב התודעה שלי כילד,
כאדם. אבל אמרת קודם בהתחלה שאבא שלך הוא מורי. מורי זה מלמד בעצם.
נכון.
ומה, הוא מלמד כוח טוב, ילדים?
אצל תימנים ילדים קוראים בתורה, הם עולים לתורה, הם קוראים את הרביעי בדרך כלל. הם קוראים גם חלק של הפרשה שנקרא תרג'ום, שזה התרגום אונקלוס לארמית. והוא גם לימד אותי ואת כן? האחים שלי, וגם לימד את רוב ילדי השכונה, בשכונה שבה אנחנו גרים, אבל הוא מורי
ים.
מתקדם. בבת ים, כן, אבל הוא מורי...
בלי מכות, בלי הצלפות.
עם מסטיקים, עם...
הוא מפתה את הילדים בדברי
לא,
מתיקה.
הוא מעניין, הוא משמח אותם. הוא גם היה מלמד אותם בטלפון. אני חושב שאם עכשיו הוא היה
מתחיל... זה מורי מתקדם.
בדיוק, אם עכשיו הוא היה מתחיל ללמד, אז הוא גם בטח היה לו איזה אתר באינטרנט או משהו כזה.
וזה השפיע עליך מן הסתם, כן? הניגונים האלה, הקריאה הזו...
הרבה יותר ממה שהיה נדמה לי. בפעם הראשונה שניסיתי להלחין טקסט, קיבלתי מין תרגיל של להלחין שורה משיר בחצי שעה, והמקום המיידי שאליו הלכתי זה לנקד את השורה הזאת, לפסק אותה ולקרוא אותה כמו קריאה בתורה.
מדהים.
וזה ממש הבנתי דרך התרגיל הזה, שהוא תרגיל מבריק, שזה המקום הבטוח שלי, לשם אני תמיד חוזר.
זה הבית.
אבל זה ההתחלה, זה ההתחלה. משם יש מסע שהוא מסע מאוד אישי, והוא מגוון, והוא ישראלי מאוד, הוא מאוד קשור למקום שאנחנו חיים בו, למוזיקה שיש פה שהיא משוגעת ומאוד פלורליסטית, ויש פה עושר תרבותי מאוד גדול.
אתה יודע מה שהיית מדבר על הדרך, ואנחנו נצא עכשיו להפסקה, וכשנחזור מההפסקה, אתה תשאיר את תפילת הדרך, וגם נדבר על הדרך שעשית. תודה רבה, שי צברי. תפילת הדרך, תודה גם לקלידן. עוד מושונוב, סליחה. דרך ארוכה עברת. אני קורא קצת את קורות החיים שלך מבת ים. לא קיבלת חינוך מוזיקלי ככה סטנדרטי.
פורמלי.
הגעת בדלת האחורית לתוך העולם של המוזיקה הישראלית.
הלכתי בדרך שחשבתי שהיא הנכונה לי. הרבה שנים הרגשתי שאני עוד לא מוכן לעבור לשלב של הקדימה.
עבדת מאחורי הקלעים.
עבדתי מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה, בהפקות.
הפקות, עבדת הרבה עם ברי סחרוף.
ואני עובד עם ברי סחרוף.
ריאה מוכיח. אדומי הספטות היה שיש גם
זה הפרויקט הראשון שעשיתי בצורה מקצועית. פרויקט של ברי סחר ופרי המוכיח מהשירים של רבי שלמה אבן גבירול. ומשם נפתחה לי דרך מדהימה לעבוד עם ברי סחרוף וללוות אותו במשך 11 שנים, מתנה מאוד גדולה שקיבלתי.
וזו דרך ארוכה, כן? עד שהגעת היום לקדמה של הבמות, אתה מופיע הרבה, אתה זמר מוערך, מוסיקאי מוערך, יוצר, לעולם אחר כבר.
כן, למדתי לעשות דברים בצורה קצת שונה, אבל...
כן, למשל, מה הדברים שאתה עושה?
למשל, להלחין. אני לא מלחין עם כלי נגינה.
איך אתה מלחין?
אני מאוד נעזר בטלפון.
מה זאת אומרת?
כשאני רוצה להלחין טקסט, אני שם אותו כשומר מסך שלי בטלפון, והולך איתו עד שאני ממש ממש מרגיש שאני מכיר אותו, אני מנסה לשיר אותו. מנגינות שלא נצמדות לטקסט נשכחות, ופתאום מתוך שבועות של... ממש העמקה וחיפוש עם הטקסט מתגלה איזה משהו, ואז מהר מהר אני מקליט את זה לטלפון. זה יכול לקרות באוטו, השיר תפילת הדרך הוקלט באוטו תוך כדי נסיעה.
באמת? איך הוא נולד בעצם?
תפילת הדרך נולד כי הזמינו אותי לפי בערב לכבוד רב סעדיה גאון, שפעל לפני יותר מאלף שנים, והיה הראשון או השני שערך את סידור התפילה שלנו. אבא שלי נתן לי את סידור רב סעדיה גאון, שיש לו הרבה קשר לסידור התימני, והתחלתי לחפש חומרים להלחנה, ופתאום, לא יודע, חשבתי על עצמי, הנער, כשהייתי בן 16, למדתי בתיכון שמאוד לא אהבתי בבת ים.
תיכון דתי.
תיכון דתי. יש לי הפרעות קשב וכל מיני לקויות למידה. ולא הצלחתי בבית ספר. וכשזה היה יותר מדי, הייתי בורח לירושלים להתפלל בכותל.
כן, זה היה המקום מפלט שלך?
כן, ירושלים. גם מדי. היום ירושלים היא מקום המפלט שלי. כן. כן, אני משוגע לירושלים. מתישהו בעזרת השם אני גם מחשע. ויש רגע בדרך, שהוא הרגע הכי יפה בנסיעה, שזה הרגע ש... האפור של תל אביב מאחוריך, ומתחילות הגבעות הראשונות של ירושלים, ונייר מדהים נפתח, וזה הרגע שצריך להגיד בו את תפילת הדרך, ואף פעם לא אהבתי תפילת הדרך.
לא הסתדרתי
לא
איתה.
אף פעם לא הצלחתי ללמוד את זה בעל פה, ואני זוכר דברים ממש טוב בעל פה.
הנוסח כאילו, המסורבל הזה. כאילו, את הנוסח הסטנדרתי.
הזה, תוליכנו, גם למה זה בגוף, למה זה ברבים, כאילו לא הבנתי את זה אף פעם. לא הצלחתי ללמוד את הטקסט הזה, וזה תמיד הפריע לי בנסיעות. ותוך כדי עיון בסידור הזה של רב סעדיה גאון, מצאתי את הנוסח הזה של...
שהוא תוליכני לשלום.
תוליכני לשלום, ותסמיכני לשלום, ותצילני. והוא מאוד מאוד קצר, וממש הלחנתי
לא צריך,
אותו...
הוא לא עומס על הזיכרון.
לא, ואפשר להגיד אותו על הדרך, בדיוק המטרה של התפילה הזאת. זאת אומרת, לעשות את הדבר ברגע הזה, תוך כדי זה שאתה מסתכל על הנוף, יש לך על מה להודות, כאילו. וממש אבל... להיות שקוע בנסיעה, לאפשר לך להיות שקוע בנסיעה.
אבל מעניין ששם זה נולד, בדרך הזו שאתה בורח מהתיכון הדתי שבו מציקים לך, לא מבינים אותך, אתה לא מסתדר, אתה בורח לירושלים, זה המסע שלך, כן? אתה כן. יוצא ממקום קשה והולך למקום של תפילה, למקום של כותל.
זה, כן, תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני שמח לגלות שהרבה אנשים מתחברים לפרשנות הזאת.
מה באמת הפרשנות שלך לתפילה?
אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות, אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.
גם בהופעות אתה מגיע למקום הזה, שאתה מופיע מול אנשים, זה גם קורה? שאתה פתאום מרים את עצמך ואת כולם ביחד ואת תפילה?
ההופעות שלי ליוו אותי באופן אישי, הם ממש הרימו אותי מתאומות מאוד, מאוד מאוד עמוקים, והמסע הזה של לשחרר את החומרים שלי הוא מסע שבעצם... הציל את החיים שלי מעצב מאוד מאוד עמוק, ומכעס מאוד מאוד גדול. והמוזיקה הייתה ועדיין בשבילי מקור עצום לנחמה. היא ממש, היא מלאך שמלווה אותי. שירים טובים הם מלאכים ש... שמלווים.
לגמרי.
ממש.
תגיד, איך נראית השבת שלך? ועכשיו אנחנו ערב שבת בין השמשות, איך נראית השבת של שי צברי?
אני משתדל שהשבת שלי תהיה בין אנשים אהובים, שאני מאוד אוהב. אני אוהב את הרגע הזה של... הרגע הזה, ממש, האור, הוא תמיד נראה קצת אחרת בערב שבת. רגע לפני לרגע לפני השקיעה, יש לו איזה איכות שבעיניי היא תמיד שונה. אני משתדל להיות עם אנשים שאני אוהב, אני משתדל ללבוש בגדים שהם שונים.
בגדים שונים?
בגדים שונים. לפעמים גם בגדים, לפעמים אני אוהב ללבוש בגדים טיפשיים בשבת.
מה, כמו קוביוז כאלה?
בגדים מטופשים, כן.
כן, מצחיקים?
כן, אני אוהב ללבוש בגדים מטופשים. אני משתדל לאכול אוכל שאני מאוד אוהב. ואם אני צריך לבחור בין מלפפון שקניתי אתמול למלפפון שקניתי לפני שבוע, אז אני אבחר את המלפפון החדש, רק בשבת. ואני מאוד משתדל להיות קרוב, קצת יותר קרוב לעצמי וקצת יותר קרוב למשפחה שלי, לילדים שלי.
כי פה בעצם החירות של, של היובל ושל עבד כנעני גם קשורה לשבת, כן? השבת מחזיקה השבת את הפרשה בעצם, הזו.
השבת, כן, היא מתחילה את הפרשה ב...
ושבת הארץ שבת.
כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבת הארץ שבת לאדוני, והיא מסתיימת... את שבתותיי תשמורו, מקדשיי תיראו, אני השם, אני אדוני.
היא עטופה בשבת.
היא עטופה בשבת. בעצם השבת ככלי להתעלות רוחנית, כמו שכל המצוות האלה, אז יש לך, אתה יכול להתעלות רוחנית גם כדי, אם אתה שומט את המשאבים שלך, את האדמה, את העבדים, את הנכסים, אתה יכול להתעלות רוחנית באמצעות השבת האישית שאתה שומר. וזה תמיד קשור לעבודת האלוהים, זאת אומרת, זה תמיד אני השם, תמיד יש שם, צריך, תמיד הפסוק מסמיך את זה ליראה מאלוהים, לזהות, לאמונה.
איך נסגור את התוכנית? אולי עם תפילה משותפת?
אולי נשיר ביחד, זה משהו. מה? זה ניגון חסידי.
אני, ניגון חסידי שמה, דבר, בשבילי.
שני דברים טובים יצאו מבית הספר הדתי שלמדתי בו. בשנתיים הבודדות שבו למדתי שם, זה זה שהכרתי את סדר הסליחות המזרחי וניגונים חסידיים.
אז
האהבה שלי לניגונים חסידיים, אז יש ניגון חב"ד שנקרא רחמנה,
אוקיי.
שגם הקלטתי לאלבום שנקרא צמה, ואתה מכיר אותו, נכון?
כן, אני אנסה.
רחמנה דענה דענה לעניי אויבי עננה, רחמנה דענה דענה לעניי אויבי עננה, רחמנה דענה לדבירי ליבה אוי עננה, אוי עננה, רחמנה רחמנה דענה לדביר ליבה אוי עננה, אוי עננה.
שי צברי, שבת שלום, תודה רבה. בשבוע הבא, פרשת בחוקותיי, נדבר עם אביגיל שפרבר על הקו הדק שבין אסור למותר בקהילה הלטבית, הדתית ובגבולות ההלכה. שבת שלום לכם, שבת שלום ומבורך.